אנחנו חוזרים למי מושלם, שאמרתי בימי א' וב', מי מושלם, יסודות המודעות העצמית, ברוח תורת ישראל, אנחנו רגילים להגדיר את זה, ואנחנו בעמוד 118, פרק 17, תחת הכותרת, אנחנו חייבים להילחם. אי אפשר, כבר אמרנו, להשיג שום הישג משמעותי בתיקון המידות, בתיקון המעשים. בכלל אי אפשר להשיג הישג משמעותי אם אנחנו לא מגייסים את כוח הרצון, מכיוון שאנחנו צריכים להילחם בכוח הכבידה. ישנה משיכה כלפי מטה מצד היותנו בעלי גוף או בעלי יצר. יצר הרע מושך אותנו כלפי מטה. אנחנו צריכים כוח עילוי, אנחנו צריכים כנפיים. כן? מלשון הסוד יש שתי כנפיים, כנפיים של יראה וכנפיים של אהבה. כן? כל מצווה שלא מתקיימת ביראה ובאהבה, דלית לה גדפין, מה שנקרא, אין לה כנפיים, לא מתעלה, לא מתרוממת למעלה. כלומר, כוח היצר הוא מושך אותנו כלפי מטה, כל דבר ודבר. אנחנו צריכים, לעומתו, להפעיל כוח נגדי, שינטרל את כוח היצר, לא רק ינטרל, שזה סור מרע, אלא גם יאפשר לנו את כושר העילוי והכניסה לקדושה, שזה עשה טוב. זאת אומרת, שתי המחלקות האלו של המצוות, מצוות לא תעשה, כן? זה איפוס של יצר רע, ומצוות עשה זה העלאה מנקודת האפס כלפי מעלה. סור מרע ועשה טוב. על כל זה מופקד כוח הרצון. כוח הרצון, כוח פלאי באדם, כוח פלאי באדם, שמפגיש אותנו עם סוד היכולת, שיר, שכל, יכולת ורצון, כן? יכולת זה משהו מעשי, שכל זה משהו תבוני, ורצון זה משהו פנימי. הרצון מפגיש אותנו עם עולם פלאי. הייתי אומר, לא הייתי אומר, אני אומר כרגע מה שהרב אומר, במאמר מופלא שנקרא שמחת הרצון החופשי, שכאשר אדם נכנס לפני ולפנים ופוגש את נקודת הרצון הפנימי שלו, שם בנקודת הרצון הפנימי קיימת החירות המוחלטת. עולם החירות זה נקרא בלשון הסוד, אלמה דחיירו, עולם החירות, כלומר עולם החירות הוא בנקודת הרצון הפנימית. ככל שרצונותינו הם יותר חיצוניים, גם הרצונות הטובים, עדיין יצר הרע מעמיד מולם התנגדות. הוא עומד לא בטוח שנצליח לממש את רצוננו, למרות שהוא קיים, מכיוון שכוח היצר מעמיד כנגדו כוח מקביל ודוחה אותו. כן? אבל ככל שאנחנו מגלים רצון יותר פנימי, שיסודו זה בנקודת השבועה של היה צדיק ואל תהיה רשע, שמשביעים את האדם טרם לידתו, היה צדיק ואל תהיה רשע, זו שבועה נשמתית בבחינת נשבעתי ואקיימה, שאדם יורד, הוא מגיע לנקודת השבועה הפנימית שלו, של היה צדיק ואל תהיה רשע, שם הוא מגלה את סוד היכולת. אגב, אנחנו לא מדברים פה רק על צדיקים גדולים ועצומים שמגלים את זה, כל אחד מן היושבים פה, אני אפתיע אתכם, כן? נהנה על בסיס יומי, הייתי אומר, כל אחד מאיתנו, נהנה על בסיס יומי ממנה לא מבוטלת מאותו הרצון. אדם שיושב ולומד מבוקר ועד ערב, ויש כאן אנשים שפותחים את הגמרא או את ספרי הלימוד בשעה 7 בבוקר, 8 בבוקר, וסוגרים אותם כשהם הולכים לישון, זה חתיכת עניין. יש פה רצון, נכון שהרצון הזה לא תמיד מתמיד, נכון שעוד לא הגענו למצב שהרצון הזה הוא רציף, אבל אין שום ספק שהיכולת המופלאה הזאת, היכולת המופלאה הזו לשבת וללמוד יום שלם, ולא סתם לשבת ולנקר על הספר, או לא סתם ולעבור עם העיניים על השורות, לשקוד, להתאמץ, זה שייך לסוד הרצון הפנימי. אני אומר שוב, צריך להגיד זה בצניעות, אבל מצד שני, אי אפשר לעשות עצמנו כרשעים, חס ושלום, שכאילו אנחנו מונחים מחוץ לארמון המלך, כן? וסביב רשעים מתהלכון, כאילו אנחנו מנודים מעולם הרצון. לא! לא! ואני מוכן גם להחמיא לעצמי. עצם העובדה שאני יושב ולממד כאן, ואומר לכם את הדברים שאני אומר, ופותח את פי בדברי תורה, ואומר את הדברים בעיון, בהתבוננות, זה, יש לזה קצת מהרצון הזה. טוב, מקבל משכורת, טוב, זה מוסיף לי כבוד. אתם אומרים שיש פה כאילו רצון של יצר משתתף. אז שמה תאמר שזה לא הרצון הקדוש, הפנימי. מסכים איתך. זה לא 100%. זה לא 100%. 100%, בסדר גמור. אבל זה 50%, גם טוב. גם טוב. נכון, נכון. בהוויית הרצון הזה לשבת וללמד, או לשבת וללמוד, שעות ארוכות, נכון, בהוויית הרצון הזה משתתפים מרכיבים נוספים. בסדר. לא נהיה עד כדי כך גאוותנים ונגיד שאצלנו הרצון הוא טהור לחלוטין, וכל כולו מוצאו ושורשו הוא ברצון הקודש הפנימי של הנשמה המתרפקת על דודה. נגיד שאנחנו לא יכולים להגיד את זה. אנחנו צריכים קצת צניעות בסופו של דבר, נכון? אבל בסופו של דבר אין שום ספק שבחלק מן הרצון הזה, כן, אנחנו משתמשים, יש פה התנוצצות של רצון פנימי, והנה אתם רואים כבר איזה כוח עצום זה נותן לנו להתמודד עם כוח המשיכה של היצר. מה, אתם חושבים שהיצר רוצה שאנחנו נעיין בתוספות קשה? היצר רוצה שנשב שעה בשיעור ונקשיב? כן? זה לא פה עכשיו איזה הופעת, אני יודע, רוק. זה לא שיושבים ו... כן? הגוף נהנה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא קל לשבת ולהקשיב ולשבור את הראש בעיון והתבוננות ולהסיר מחשבות תורדות. זה מאוד קשה. אז מי פועל כל אלה? זה הרצון הפנימי. זה הרצון הפנימי. שאנחנו רק תואמים ממנו קצת. אז מה יהיה שהרצון הזה יתגלה בשיא תפארתו? אין ספק שנגיע למדרגה של אם היו רוצים צדיקים, היו בוראים עולם. עם הרצון הפנימי אפשר לברוא עולמות, אפשר ככה באצבעת שרידה, אפשר לשנות את העולם. הרצון הפנימי שהוא יופיע, כן? הדמויות המופלאות ביותר שהרצון הפנימי הגיע אצלם למדרגה הגבוהה ביותר, זה האבות הקדושים. האבות הקדושים, כל אחד מן האבות הקדושים, על בסיס הרצון החופשי הפנימי שלו, הוא הצליח להוציא מן הכוח אל הפועל איזשהו יסוד רוחני מופלא, כן? הצליח להוריד איזשהו מימד רוחני למציאות, אברהם חסד, יצחק דין, יעקב אמת, זה באמצעות הרצון הפנימי. כי צריך להבין, כדי שהאבות יוכלו, כן? כדי שהאבות יהיו מסוגלים להתמודד עם כל מה שהם התמודדו, כל הניסיונות שלהם, הם חייבים להיות בעלי רצון חזק מאוד. אולי לפעמים אנחנו קוראים ציפורי אבות כי הלך, עשה, דיבר, עשה פה, עשה שם, זרקו אותו לכבשן ויצא, כמו סיפורי ילדים. צריך להבין שכל דבר כזה דורש רצון אדיר. תחשבו איזה מדרגת רצון שהיה לאבות הקדושים. לא סתם הם קוראים אבות, מכיוון שהם שייכים באמת לגילוי השורשי ביותר. כן? הגילויים השורשיים ביותר, שלושה נקראים אבות, ומתוכם נתייחד אברהם אבינו. שם התומר, חותמים בכולם? לא, בכך חותמים. מגן אברהם. אברהם אבינו זה הגילוי הגדול ביותר מבין שלושת האבות. כי גם יצחק הוא כבר בעצם הרחבה ובניין על גבי אברהם. ויעקב הוא בונה על גבי יצחק ובגבי אברהם. אבל אברהם אבינו הוא ראש למאמינים. הגילוי היסודי של אמונת הייחוד ועוד ועוד ועוד, זה אברהם אבינו. עכשיו שבו איזה מדרגת רצון הוא צריך להיות כדי לעמוד בעשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות מרכזיים. קחו בחשבון שעוד היו מאות ניסיונות ואלפי ניסיונות, אלפי, אין ספור ניסיונות. אבל עשרה ניסיונות מרכזיים. אין. שם הופיע הרצון הפנימי בשיא תפארתו. ההופעה הסופית שלו נחתמה בעקדה, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, שם הייתה הופעה מושלמת של הרצון, כן? בצורה פלאית ביותר, ולמלך את אדם ראשון, אברהם אבינו היה נשאר חי לנצח. אבל הוא מת בעתיו של נחש, כן? מצד היותו אדם, מצד היותו זרע של אדם הראשון, כן? המוות נמשך אל תוך העולם כגזרה כללית, כן? לאו דווקא פרטית על אברהם, אלא גזרה כללית, כן? אלמלא הגזרה הכללית, יכול להיות שאברהם היה יוצא מן הכלל, כן? ומצליח לחיות חיי נצח בכוח הרצון הזה. טוב, מדרגות, אבל ראינו שגם אנחנו, עם כל הכבוד, אנחנו לא קט לקניה. לא קט לקניה, אנחנו לא רשאים זלזל בעצמנו, בקיצור. יש לנו רצונות מאוד מעניינים. והקדוש ברוך הוא לבדו, הוא יודע כמה אנחנו צריכים להשקיע בכל דבר שאנחנו עושים. כן? הקדוש ברוך הוא יודע מה נדרש מאדם כדי לקום בבוקר, כדי להתפלל במניין. כל אחד בקשיים שלו. כן? כל אחד באותו הדבר שלמענו הוא צריך לגייס את כל רצונו, או מידה של רצון גדולה. הקדוש ברוך הוא יודע. והוא בדבר הזה שומר לנו, זוכרה אלוקים לטובה. הוא זוכר לנו את הדברים האלו. אז כדאי שנדע. אבל נחזור להנחת היסוד שלנו, שבה עוסק הפרק הזה. אנחנו חייבים ללחם. ויאבק עמו איש עד עלות השחר. כן? חייבים ללחם. אם אנחנו חושבים שאנחנו נשיג משהו מן הדברים הטובים שאנחנו רוצים להשיג אותם בלא מאמץ, זו טעות. זו טעות. כן? וגם אם נשיג כביכול, אבל זה היה בלי מאמץ, בסופו של דבר, קיבה לפרי טוב ויצא באושים. כלומר, אם אנחנו לומדים את הפרק, למדנו את הפרק, היינו בשיעור, אבל לא גייסנו את הרצון כדי לפתוח את הלב, לא גייסנו את הרצון כדי לפתוח את הדעת, להתבונן, אולי לסכם לאחר מכן, אולי לחזור. אם לא גייסנו, היינו בשיעור, למדנו אותו, אנחנו יכולים אפילו לחזור להרצות חלק מהרעיונות, אבל זה לא, זה תם ולא נשלם. כן? כי הרצון לא היה פה מספיק, ומכיוון שהרצון לא מספיק, לא היה את הכלי המחזיק ברכה. הרצון הוא כלי מחזיק ברכה. רצון. כלי, כך כותב הרב, מוסר אביך, במידות הראייה, מידות הראייה, במידת הענווה. הרצון, כן? ככל שהרצון נוכח, פחות, במשימות חיינו, אז אנחנו צריכים לדעת שחסר לנו את הכלי כדי להכיל את הברכה שאותה אנחנו משיגים. אם זה לימוד, אם זה עבודה, לא משנה. חסר. כל אחד לפי מדרגת הרצון שלו, כך יש לו כלי כדי להכיל את הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הקדוש ברוך הוא מעניק לו. טוב. אנחנו למטה בעמוד 118, כן, ראינו את הופעת הרצון, כן, כאן היא הביאה לנו, כן, דוגמה מופלאה לדברי ימי עמנו מהשואה, כן, ששם בדוגמאות רבות למעשה התגלה הרצון הפנימי שבאדם. אנשים שהיו במצבים נוראים, חושך יחסי ארץ וערפי לאומים, באופן שבאמת במבט פשוט אין תקווה. ואנשים גילו דבקות מופלאה בחיים. ולא דבקות מופלאה בחיים על חשבון חיים של אחרים, בכל מיני עסקאות מפוקפקות, אלא גילו דבקות בחיים תוך כדי שמירה קפדנית על הלכות והליכות. הדוגמאות האלו הן דוגמאות אב שצריכים לחזור עליהן שוב ושוב, כמו שהיא עצמה מגלה, והפכנו 50 או 60 דפים, יותר מ-80 דפים אחורה, כדי לראות שמה מה שהיא מביאה לנו, כן, את אירועי השואה או את סיפורי השואה, כמנוף שלה עצמה, מתוך סיפורי האמונה של השואה, שהיה בשבילה מנוף, כדי לגלות את אותו רצון בתוכה. כדי שהיא תוכל להציג יציבות בחיים, אל מול מצבים של קושי, אם זה פיתורין, אם זה, אני יודע מה, דברים, לא רוצה עכשיו פה להגיד דברים, דברים לא נעימים בחיים. איך אני אוכל להיות כמו אותו יהודי, שבתוך עמק הבכה של השואה, מדליק חנוכיה? איך אני אוכל להמשיך ולקשר את עצמי לערכי יסוד, גם בשעה שאני יודע, שמחר המשלוח ייקח גם אותי, כן? לגיע הרגע. איך אני? איך עושים את זה? אין לי שום ספק שאם אני מגיע את הנקודה הזו, אני אלמותית. גם אם אני מתה בגוף, אני ודאי אלמותית. כן? בממדים האחרים, יותר עמוקים. זה היה כוח המניע. לכן השואה פה מבחינתה, כי אני מתעסקת עם זה קצת פה, כן? מבחינתה זה, 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 זה פתח הצצה לתוך נשגבות הרצון. הרצון החיים בכלל, רצון החיים המוסריים, בפרט, ורצון החיים האמוניים, בפרט שבפרט. שלושת הממדים האלה שהתגלו בצורה מופלאה בשואה. ונתתי פה קצת ספרים, שתי ספרים לפחות. אחד מהם זה אלה שלא נכנעו, לא יודע אם מישהו כבר עלה לספר הזה. אני אמרתי שאני מבחינתי מעדיף קצת יותר. בסדר, זה לא אומר, אפשר לקרוא את שניהם, אני, כן. אבל הסיפורים על אנשים יותר פשוטים שיחזיק, כן. אלה שלא נכנעו, זה מספר על פרקי התהילה ודבקות האמונה של חסידות גור, כן? חסידים פולין, כן? יותר של אנשים גדולים, אנשים ענקיים, אנשים עצומים, רבנים, תלמידי חיים גדולים. לעומת זה, יש ספרים, אחד מהם זה לא עיר הרע, בהוצאת מוסד הרב קוק, ששם יש גם סיפורים של אנשים פשוטים. זה נפלא לראות את ה... קדושת הטבע הישראלי האמוני, כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל סנדלר וחיית, כן? לאו דווקא תמיד חכם, כן? אפילו עם הארץ, אבל לראות שזה אפילו מתבא. אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת מאיפה הדבר מתחיל. זה לא מתחיל מזה שאתה תלמיד חכם. זה מתחיל מזה שאתה יהודי, ולראות שהדבר הזה קיים אצל כל יהודי באשר הוא יהודי. גם אם הוא אדם פשוט ועם הארץ, זה דבר מופלא. אז מה שמשלים זה, מחסר זה, ספר הזה, אז אפשר לקרוא אותם כאחד. שניהם ספרי מופת, ספרים מופלאים ביותר. כדאי לראות את זה. כן. זהו, זה הדברים שלמדנו כבר, פסקה ראשונה, שנייה ושלישית למדנו, רק נתתי פה איזה מין תקציר, ואנחנו נוכל לרדת למטה לפסקה האחרונה בעמוד 118, חברתי ששמה דבורה. יש לכם? חברתי ששמה דבורה. כן, עדיין ברוח השואה. חברתי ששמה דבורה, שניצלה מן התופת, סיפרה לי על מקומות בהם אדם, שאיבד את רצון החיים ואת עוז הרוח שלו, היה מת תוך לא יותר מיום ועד יומיים. כן? צריך להבין. חיי הגוף שלנו, הם עומדים לא על כלי הדם, ולא על הלב, ולא על המוח. מה הרצון? אדם יכול להיות חולה בשפעת, ולאבד את הרצון שלו. הדבר הזה יכול להביא עליו, אחרי זה סיבוכים של שפעת. אדם ש... אפילו שפעה, אני לא מדבר עכשיו על מחלות יותר קשות. כן? יש את המחלה הנוראה הזאת, שאדם שמאבד את הרצון שלו במצב כזה, הוא יכול תוך חודש, ואם פחות מחודש, למות. אנחנו רואים אנשים בעלי רצון אדיר שנאבקים במלחמה, אז תסתכלו את הסיפור של ניר מלחי. מישהו שמע עליו? לא שמעתם על ניר מלחי? ניר מלחי. כן? הוא אלוף טאי צ'י. חזר בתשובה לפני 20 שנה כמדומני. הוא היה במזרח והגיע שם למדרגות מאוד מאוד גבוהות. מאוד מאוד גבוהות, עד שאמרו לו שאם הוא היה ממשיך, הוא חזר בתשובה, הגיע לארץ וכנה. אבל שם ניבו לו, או צפו, חזו לו עתיד, שאם הוא היה ממשיך, הוא היה יכול להגיע לוחמי הטאי צ'י, הלוחם הטוב ביותר, לא יודע בכמה עשרות שנים, אולי 100 שנה. הוא היה באמת משהו אחד מינו. הוא חלה בסרטן לפני 14 שנה. הרופאים אמרו לו שיש לו 80 יום לחיות. כן? סרטן מוח. סרטן במוח. כן? וחתיכת גידול. נתנו לו 80 יום. הבן אדם 14 שנה. הוא עדיין בינינו. הוא ממשיך ללמד טאי צ'י. הוא לומד תורה, יש לו 7 ילדים. נכון, הוא מודה שהוא חייב לקחת קצת קנאביס, קצת באישור ובמידה, הוא לוקח אלכוהול, הוא חייב, כי אחרת הוא לא יכול לעמוד בכאבים. כאבים, לא יכול. אבל אתה רואה את הבן אדם? מי שיש לו גישה לאינטרנט, מה שזה, תכתבו ניר מלחי, זהו. לראות אותו, נכון, קצת זקן, קצת מדובלל, שיער כמעט ולא, כן? זה טיפולים, הקרנות, זה לא דברים פשוטים. 14 שנה! 80 יום נתנו לו. 14 שנה. אבל איך הוא מנהל את המלחמה מול הסרטן? כמו שהוא אומר, זה בדיוק כמו אומנות לחימה. זה בדיוק מה שאתה עושה על הזירה, על הפרקט, זה מה שאתה עושה מול הסרטן. זה אותם עקרונות. הוא מסביר את זה, זה מאלף, יש לו סרט, ספר, יש גם סרט אליו, נהר זורם גדול, זה נקרא. כן, אבל הוא לא נמצא ביוטיוב, לא נמצא. לא יודע למה, כנראה שאין רשות או משהו. אבל כנראה שיש מקומות שאפשר לצפות בזה, נהר זורם גדול, ויש ספר שכתב אליו עידו בלכמן, כן, שהוא גם אחד התלמידים שלו. עידו או מיכה, לא זוכר, עידו או מיכה. והוא אחד התלמידים שלו, שהוא בפני עצמו גם אומן טאי צ'י וגם מדריך היום, איש הייטק, שהוא כתב ספר מופלא, שהוא משלב משהו כמו בין 10 ל-14 שיחות של ניר מלחי עצמו, עם אנשים מרכזיים בציבוריות הישראלית, החל מטייסים, דרך אנשי הייטק, דרך ראשי מדינה, וכו', וכל אחד, הכל סב סביב הנושא של הטאי צ'י, כן? וכל אחד מוציא ממנו דברים אחרים. כן? כל אחד מנקודת המבט שלו, הפיזיקאי מנקודת המבט שלו, ויצא ספר, אני לא קראתי אותו, רק ראיתי המלצות, המלצות מאוד חמות, מיוחדות. האדם הזה, כדי להביא, שוב, הוא לא היחידי, יש אנשים שמנהלים מלחמות, כן, לא פחות נחושות מול המחלה הזו. אבל אני חושב שהסיפור שלו זה סיפור תהילה לרצון האנושי בכלל, לרצון היהודי בפרט. כדאי ללמוד את העניין הזה. אז מי שרוצה לראות את הפנים, אפשר לראות את זה שם בסרטים קצרצרים של דקה, דקה וחצי, לראות אותו על הפרקט, לראות אותו מדבר קצת, דקה או שניים ככה, קצת מרצה, הבעת הפנים, העמדה, חוט השדרה, רואים אישיות, מדהים, כן? והייתי אומר, דווקא בתקופות האלו, שהוא מתמודד עם הסרטן, יש את הסרטים מוקדמים, שהוא עדיין עם רמת שיער, וכולו ככה עם זקן שופע, כולו, כן? אבל דווקא ביום שהסרטן נקע של הדלת, והתפלח פנימה, כן? לראות את הקרב שוב, זה משהו מדהים. מה אני אגיד לכם? זה סיפורים של החיים. יש אנשים שמאבדים את הזרוח. זה יכול להיות מדברים קטנים ביותר. אתם יודעים מה? אפילו אדם שלקחו לו את הספר שלו, הוא מגלה שהספר לא על שולחן, הוא יכול לאבד את השתנות. הוא יכול להיכנס לכזה מרירות, לכזה ייאוש, לכזה רחמים עצמיים, שיכול לחלות מזה. צריך להבין שרוב המחלות בכלל, באופן כללי, כן? הן נגרמות כתוצאה מחולשה במערכת החיסונית. ולמה נחלשת המערכת החיסונית? כי אין שמחה. למה אין שמחה? כי קשה. אז מעבדים, פשוט מאוד, זה לא המצאה שלי, זה כל אחד שיש לו קצת רוב, כן? יש לו קצת שכל בראש, ועיניים פקוחות, הוא יגיד לכם את זה. זה כבר דעה רווחת היום. אז מדבר פעוט, אדם יכול להתגלגל לאיזשהו, כן, מערכת תגובות, עד שהוא יכול לחלות מדבר פשוט. יכול לחלות מזה שחברו אמר לו לא. כבר לבית השתנות, כבר חרב עליו עולמו. מה אני שווה אם הוא אמר לי לא? אני לא שווה שום דבר. צריך לשים לב לנקודות האלו, מאוד מאוד חשוב. אבל בואו נחזור לכלל שהיא טובעת פה, הוא כלל מאוד אמיתי, כן? סיפר על מקומות בהם אדם שאיבד את רצון החיים ואת עוז הרוח שלו, היה מת תוך לא יותר מיום או יומיים. לא יותר מיום יומיים, זה פשוט לא יומן. יצר רע משתלט על האדם, בכל מקום שיש ייאוש למחצה, לשליש ולרביע, זה אות וסימן ליצר רע. להיכנס, לחדור, להשתלט על מרכזי האנרגיה של האדם, על הכוחות שלו, על הכישרונות שלו, כן? להשתלט עליו ולקחת אותו למטה, למקומות אפלים של אובדן רצון לחיות, כן? מאוד מאוד להיזהר עם זה, שאנחנו מזהים איזשהו אירוע שגורם לנו הרגשה של אינוחות, כן? הכל בגלל מסמר קטן, צריך לשים לב שלא ייווצר זיהום. זה מכה קטנה, אבל מכה קטנה שהיא לא מטופלת, יכול להיגרם זיהום, מה לעשות? יכול להיגרם זיהום. כי מכה קטנה זה בעצם פגם באורגניזם. ברגע שיש פגם באורגניזם, מכה שרקמה מסוימת היא פצועה, כן? זה מכה, אז הוא הזמנה לחידקים. להתחיל לפרק את אותו מקום. זה התפקיד שלהם. כל מקום שהם זהים, רקמה, שהיא לא בריאה, הם מגיעים למקום ומסלקים. באים חידקים. הם מפרקים את המקום הזה, כן? לכן צריך מאוד להיזהר. צריך לשים משחה, כן? מתאימה עם פלסטר, כדי למנוע גישה של חידקים, עד שהמקום הזה יחלים ויגליד. כי כל עוד הוא פתוח ופצוע, זה בעיה. אותו דבר גם פה. זה משל. אבל צריך להבין שיש גם פצעים נפשיים. אדם מוחזב, אדם פותר, אדם כואב לו פה, אדם זה לא כל זה. זה פצעים. כי זה גורם מצב של אינוחות בתוך הנפש. וצריך להיזהר, במצבי פציעה יש סיכון גדול של זיהום. במצבים לא צריך לעשות תחבושת. כן? ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. אל תקרי שמתם, אלא שמתם. משל האב שנתן לבנו מכה גדולה ואמר לו, כל זמן שהתחבושת על היד, לא יקרה לך שום דבר. אבל ברגע שאתה מסיר אותה, מיד עם העלה ריקבון. אז אנחנו צריכים מאוד להיות זהירים במצבים שנגרם אצלנו איזשהו פצע נפשי או רוחני, כן? דבר שמאיים על שלמות האורגניזם, על השמחה שלנו, על בריאות החיים, צריך מאוד להיזהר. אין בעיה, אפשר לחוות מצב של עימות פנימי וקושי, אין בעיה, ניסיון, אבל צריך לעמוד מולו עם כוח הרצון ולהתחיל בתהליך של ריפוי והחלמה. לא לתת למצבים האלו להתמיד, להתארך יתר על המידה, כי יש לזה השלכות לא פשוטות, פיזיות וגם נפשיות. במילים אחרות, בתחילה קבע האור הפנימי, אתם רואים? בתחילה קבע, סליחה, האור הפנימי זה הרצון, ולאחר מכן בא המוות הפיזי, אין הספקה של חיים, כן? למוקדי הגוף, שהרי הגוף לא חי מעצמו, אלא הוא חי מן הרוח, כן? מן הרוח במיטבה, מהרצון. כן? מצב כזה היה קרוי בשם ויבורסטפינלוג, יאוש מוחלט. מילה זו נגזרת מן המילה ספק. רואים? ספק. ספק אם יש אלוקים או אין. ספק אם יש משמעות לחיים או אין. פה אנחנו מזהים את אחד מגורמי המחלה, הספק. שאתה מתהלך עם ספק לגבי אמיתות התורה, ערך המצוות, ערך החברתיות, ערך הנישואין, ערך המוסריות, מה יצא לי מזה שאני אנהג בצורה הוגנת כלפי חברי. שם מטיל ספק ביסודות החיוביים של המציאות. אתה לאט לאט הולך ומתמסר לצורת חיים שמבטלת את היסודות המוסריים. ספק. הייאוש הוא נגרם במקומות של ספק. שאדם מטיל בספק, מטיל ספק בוודאות הטוב. בוודאות הטוב שבקרבו, בוודאות הטוב שבמלוא כל העולמים, בוודאות נצח ישראל לא ישקר, בוודאות האמונה של תחיית המתים, של בניין בית המקדש, של חזרת הנבואה. נקודות הספק האלו הן מחלישות את הופעת האור. זה מחליש את כוחה של הנשמה להשפיע על הרוח, על הנפש ועל הגוף. זה נקרא ספק. כאשר אדם מסתפק במציאותו, זה פה אומר, זה מילה כוללת, אנחנו פירטנו את זה קצת, את המשפט הכללי הזה, כאשר אדם מסתפק במציאותו של הקדוש ברוך הוא, ומציאותו פירוש דבר שהוא מסתפק במציאות הטוב, והופעתו, השגחתו, בפנייתו אל האדם, בגילוי רצונו לאדם בתור המצוות, או ביכולתו להתמודד, אז הוא נכנס למצב של יאוש. שני דברים, כן, אני חושב שהם נגזרים זה מזה. כי אם אתה מטיל ספק במציאותו של הקדוש ברוך הוא והשגחתו עליך והופעתו בקרבך, בצלם אלוקים ברא אותו, ממילא זה מקרין גם על היכולת שלך להתמודד, נכון? אז הדברים הם קשורים זה בזה. הטלת ספק במציאות השם יתברך, במציאות החיה, החיונית של הקדוש ברוך הוא, וממילא ביכולתי להתמודד, כי אולי לא מונח בי שום שאר רוח ממשי, ואני לא יותר מאשר איזושהי מכונה אנושית, כן? הדברים נגזרים זה מזה, אז הייאוש הולך ופוסה. אז הוא נכנס למצב של ייאוש. טוב, נצור כאן ונמשיך בעזרת השם.